שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אליהו. שלום הרב. הרב מנה ארבע בריתות, כשהראשונות הן בחורב, ובפרשאות בהר בחוקותיי. שמעתי מהרב שהברית של בהר בחוקותיי היא הברית של חורב, אלא שמופיע בתורה במקום אחר. איך ניתן ליישב? תודה רבה לרב ולצוות. אם כך שמעת מהרב, אז זה באמת לא ניתן ליישב, לא נראה לי שהוא אמר את זה. שואל מאיר, בוקר טוב הרב, בפסוק בבוקר תאמר ובערב תאמר מפחד לבבך וממראה עיניך. למה זה בסדר הזה? לכאורה דווקא מראה עיניים יותר מתאים ליום, והיה מתאים שיהיה בהתחלה, בהתאם לבוקר שמופיע בהתחלה. תודה רבה ויום טוב. הערה נכונה, אין לי תשובה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת ניצבים שבפרק כ"ט של ספר דברים, ואנחנו באמצעו של פסוק י"ח, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אז זה הסברנו שמכיוון שההנהגה, הברכות או הקללות הן לכלל, אז הוא אומר, ההתנהגות של הכלל, נגיד הכלל מתנהג טוב, אז הוא מקבל ברכות, ואז אני, כפרט, אוכל ללכת בשרירות ליבי. מה שאין כן, אם הברית הייתה עם היחיד, אז הוא היה מתיירא, אבל כאן הוא אומר, אם הכלל מתנהג כראוי, אז אני יכול ללכת בשרירות ליבי, ולא יקרה לי דבר. על זה אומר הכתוב, למען שפות הרבה את הצמאה. אז המילים האלה לא ברורות כל כך, המפרשים התלבטו הרבה בהבנת הפסוקים. המילים, הרמב״ם מסביר מה זה שפות הרבה את הצמאה, שהוא רוצה להרוות את צמאונו במה שמצמיא אותו. זה כמו אדם שישתה מים מים כדי ישתה מי ים כדי להרוות את צמאונו, שהוא יהיה עוד יותר צמא. אז כמו כן גם אדם שיש לו, שהולך אחרי יצרו הרע, יצרו הרע לא מספק אותו, כי אין גבול לדרישות של היצר הרע. על זה נאמר, לא יובה השם סלוח לו. זאת אומרת, זה לא נכון. כלומר, היחיד יכול למשוך עליו את כל הכללות הכתובות בתורה, ואז הדבר הזה יש לו גם נזק לכלל. לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם וקנאתו באיש ההוא. מה זה יעשן? יש, כשאדם כועס, אז זה, הדימוי הוא שיוצא לו עשן מאפו. למרות שלא רואים שום עשן בפועל, אבל זה מתחמם אצלו. ולכן יעשן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה הכתובה בספר הזה. ומחה השם את שמו מתחת השמיים. למה? צריך למחות את שמו כדי שהוא לא יזיק לכלל. והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל העלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. עכשיו, עד כאן זה לגבי אותו יחיד. עכשיו אנחנו חוזרים למה שעלול לקרות לציבור. הציבור כשהוא חוטא, אז המכות הן קשות מאוד, עד כדי גלות, ואמר הדור האחרון. ביניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואי אשר חילה השם בה. איפה ראינו דברים כאלה? למשל, היה סופר אמריקאי בשם מרק טוויין, שמו האמיתי סמואל קלמנס. אבל מרק טוויין, זה היה שם הספרותי שלו, הוא כתב את הספר המפורסם תום סויר, אם זה אומר למישהו משהו, והוא ביקר פה בארץ במאה ה-19, לפני שהייתה ההתיישבות החדשה של היהודים בארץ, והוא אומר, הארץ הזאת ריקה מתושביה. והארץ זו שהייתה פוריה היום, פעם, היום היא כולה שדופה, ויש שם, הוא אומר, קצת ערבים נמצאים בה אשר הביא אותם רוח המדבר, ורוח המדבר יכולה שוב לשאת אותם בחזרה, כאילו ארץ זו מחכה לתושביה החוקיים, לבעליה החוקיים. כמו כן גם היה גוי בשם רוני דה שאטובריאן, ביקר גם פה בתחילת המאה ה-19, ואז הוא מספר שהארץ ריקה, והוא בדרך מיפו לירושלים על גב חמור, כי אין כביש, הוא פוגש ערבי אחד בשם אבו גוש, אביהם של כל בני היישוב אבו גוש של היום, יישוב גדול. אז היה רק אדם אחד. זה מה ששתו בריאון פוגש בדרך מיפו לירושלים. כלומר, מקום ריק שברק, שלא לדבר על כך שהיא לא פוריה. יש למשל התכתבות בין אבשלום פיינברג, מי שהיה בנילי. הוא מתכתב בתקופה הטורקית עם איזה נוצרי, דוקטור אחד נוצרי מבירות. הוא אומר לו, אתם רוצים ליישב את פלסטינה? זה הכל מדבר אחד גדול. אז הוא אומר, אנחנו נפרה את הארץ הזאת, תדאג, אנחנו נשקה וכו'. אבל באותם הימים זה היה המצב. או למשל כשהרצל, עליו השלום, פגש את הקיסר הגרמני פה בארץ, הקיסר אמר לו, איך אתה רוצה ליישב ארץ כזאת שהיא כולה מדברית? זה היה באזור ראשון לציון. כן? והוא אומר, אנחנו נעשה תעלות והכל וכו'. אמר ימים יגידו, טוב, ימים יגידו בסוף. עכשיו, מה שאומר, אז אם כן, הנוכרי, מה שכתוב כאן, הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, כל הדברים האלה אכן התרחשו, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, אשר חילה השם בה. גם תחלואים, פה היו הרי מחלות עיניים בליסוף, היה צריך את דוקטור טיחו בזמנו, שיטפל במחלות העיניים שבארץ. גופרית ומלח, שרפה, כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל העשב. היה בקיבוץ בית הערבה, מצפון לים המלח, כשבאו מתיישבים יהודים, לראשונה להתיישב שם, הארץ הייתה מלאה במלח. אז איך אפשר בכלל היה לגדל שם משהו? אז הם עשו דבר מעניין, הם היטו את מי הירדן באופן זמני, וזה שטף את המלח, אל ים המלח, ואז הקיבוץ יכול היה לגדל גידולים. זה היה המצב, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה. לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל העשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם, בהוציאו אותם מארץ מצרים. כלומר, זה מהווה דגם של השגחה אלוהית. כשבני ישראל שומרים את הברית, הם משגשגים, כשהם לא שומרים את הברית, הם הולכים לאיבוד. וכל העולם יודע את זה. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם. אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. כלומר שהם לא בשבילם. ויחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. טוב, זה דברים ברורים. ויתשם השם על אדמתם באף וחמה וכסף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה זה וישליכם אל ארץ אחרת? חז"ל אמרו שהפסוק הזה נאמר במיוחד על עשרת השבטים. שעשרת השבטים הושלכו, כלומר ממלכת הצפון, הם הושלכו אל מעבר לנהר גוזן והרי מדי, ומחפשים אותם עד היום הזה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, האם עשרת השבטים עתידים לשוב או שלא. אז זה הכל מסביב לפסוק הזה. כיום הזה, כיום הזה שהולך ולא חוזר, כך אומר רבי עקיבא, הם לא יחזרו. רבי אליעזר אומר, כיום שחוזר ומאיר, כן, מאפיל ומאיר, כך עתידים לשוב. בספר יחזקאל מפורש שהקדוש ברוך הוא עתיד למלוך על כל שבטי ישראל. אז איך יכול להיות רבי עקיבא מה שאומר? אומר שלא יחזרו, אומר המהר"ל שיש שני סוגי עשרת השבטים. יש עשרת השבטים שלא ישובו, ויש עשרת השבטים שעתידים לשוב. יש כמה קבוצות. יש גם עשרת השבטים שכבר שבו. בימי ירמיהו, בימי יושיהו מלך יהודה, ירמיהו הלך להביא בחזרה חלק מעשרת השבטים, גם אלה שנשארו בשומרון, הביאו אותם לירושלים, ויושיהו מלך עליהם. כך ש רבי עקיבא אמר דברים באופן מוגבל. רבי חנניה